השאלה שהיא מציקה לנו כבר שנים רבות, כן, זה הדבר שאנחנו מבררים אותו בכל מיני אופנים, זה לנסות להבין שבמבט במבט הראשוני, לכאורה, פורים נראה כזמן שעם ישראל היה במצב של אסתר אסתיר. זאת אומרת, אסתר אסתיר, אומר המה, אומר המהר"ל, האסתר הראשון שעם ישראל לא נמצא במקום שהוא יכול לגלות את העצמיות שלו. הטוב, בצורה כל כך נפלאה, כשהוא נמצא, כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, דרך המציאות הזאת שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, אז גם השכינה נמצאת בעולם, אז הדבר הזה לא נמצא, ויש סילוק שכינה, יש גלות שכינה, זה ההסתר הראשון, שאנחנו נמצאים, לא נמצאים בארץ ישראל, שאנחנו נמצאים, זה מה שחזל אומרים, מכת עבדי אחשוורוש אנה, שאנחנו תחת מלכות אחשוורוש, זה ההסתר הראשון. ההסתר השני, זה שהגלות, בגלות יש, כשעם ישראל יוצא לגלות, אז גם בגלות יש שני מצבים, יש מצבים שבגלות יש לפחות רק מדרגה של אסתר ולא מדרגה של אסתר אסתיר, ויש מדרגה עוד יותר שפלה שגם בגלות עם ישראל לא מצליח לתפקד טוב, ויש מצב שיש אסתר בתוך האסתר, כלומר גם בגלות יש שני מצבים, ויש מצב שבגלות מרדכי שולט, הוא היועץ של המלך, יש את מלכות אחשוורוש, שיש את מלכות אחשוורוש, יש אפשרות שבכל אופן הגויים מכירים במידות של עם ישראל, ביושר שיש לעם ישראל, בזה שעם ישראל הוא עם שיש בו תיקון, נכון שהגויים לא מעריצים את האומה הישראלית כאומה שהיא מובילה את העולם, שהיא מגלה את שם ה... כן, שהיא... שכל העיניים נשואות אליה, אבל הם לפחות מכירים בזה שעם ישראל הוא עם ש... בוודאי לא גרה משאר העמים, לפחות בדברים מסוימים. זה המצב הרגיל של הגלות, ובאמת הרבה הרבה תקופות בגלות, זה שאנחנו נמצאים בגלות, אבל אנחנו נמצאים במצב כזה של אין את הגודל של יותנו כעם ששם השם נקרא עליו בצורה של עד ישראל, אבל בכל אופן לא רודפים אותנו, לא גוזרים עלינו, לא גוזרים עלינו גזרות. יש מצב נוראי של אסתר אסתיר. זאת אומרת, זה המצב הנוראי של הגלות, שעם ישראל מאבדים גם את היכולת להיות בגלות, במדרגת גלות, ונמצאים במדרגה של אסתר אסתיר, והמצב הזה שעם ישראל כל כך מתדרדר, כל כך נכנע לגלות, וההיכנעות לגלות היא גורמת לכך שעם ישראל לגמרי מאבדים את חוט השדרה הישראלי שלהם, ומאבדים את היכולת שלהם לשמור על הדברים הבסיסיים שגם בגלות עם ישראל צריך לשמור. אז אי השמירה הזאת, זה שעם ישראל ישנים מן המצוות, וכל, ושעם ישראל מתפקד כמפוזר ומפורד, כל המציאות הזאת היא גורמת לזה שהרע עוד יותר נושא ראש, ושהמן מתגדל, ואז יש את הגזרה הנוראית של המן. ועם ישראל גם לא יכול לקיים בגלות, ואז מה זה לכאורה נספורים? נספורים זה לעבור מהמצב של אסתר אסתיר למצב של אסתר. כן? יש בגלות שני מצבים, יש את המצב של אסתר אסתיר, יש את המצב של האסתר. אז פורים הוא הישועה הגדולה הזאת, שמי המצב של אסתר אסתיר, עברנו למצב של אסתר. אז זה לכאורה הפשטות של פורים, זה לכאורה מה שקרה בפורים. אז אם זה קרה בפורים, אז באמת, מה כל כך האור הגדול שאנחנו יכולים למצוא בפורים? האם באמת כל הכוח של פורים הוא כוח שמלווה את עם ישראל רק בגלות? זו השאלה שאנחנו כל השנים מנסים להתבונן בה, לחפש את ה... מה האור שהוא מעבר לאור הזה של ה... שאנחנו לא נשמדנו, כן? מה הכל רואים? כן? זה דבר נורא והיום, מה זה נורא והיום? כשאתה קורא את על הניסים של חנוכה, אז בסוף אתה אומר, כן, והוא בא לחצות קודשך, והדליקו נרות, וקברו, לעלה בהודעה, פילה פלאים, לגמור את העל הניסים של חנוכה. ובפורים כל מה שיש, רצו להרוג אותנו, והצלחנו לנצל ותלו אותו על העץ. זה כולו מה שיש בפורים. מה אחר אנחנו באמת רואים בפורים? זה שהיא משהו, מדרגה מאוד 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 מיוחדת. אז כבר שנים עברו, אני מתמצא דברים, כלומר, בגלל הזמן, אני לא מקבל את מה שאתה אומר. אולי נתפעל פה הרבה, אבל זה לא יהיה שיעור של הרבה זמן זה, אבל זה נגמור כמה רעיונות. אז כבר שנים עברו, הראינו שבעצם כנראה שיש מחלוקת ראשונים בנקודה הזאת. מחלוקת בין הרשב"א ובין הרמב"א, שבאמת ברשב"א נראה שהרשב"א למד שהעניין של פורים זה הערה של גלות, אבל הרמב״ם על בסיס מדרש כן, למד שהערה של פורים היא הערה לא רק של גלות, אלא היא הערה שתלך עם עם ישראל גם בזמן הגאולה. כן, זה אנחנו אמרנו שזה פשט הפיוט. תקוותם שואתם הייתה לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. שואתם הייתה לנצח, זה הבחינה של הרמב״ם, של האור של הגאולה שהוא נצחי, שהוא לדורי דורות. ותקוותם בכל דור ודור, זה הרומז לרשב"א. המדרגה של פורים היא שהיא מופיעה במשך כל ה... במשך כל הדורות. אז שנים עברו דרשנו הרבה גם על הרשב"א, להבין יותר לעומק את הרשב"א. זה לא שהרשב"א עושה את הפורים משהו קטן. זה, כמו שחז"ל אומרים, הנס הזה שכיסה אחת בין 70 זאבים, זה הופעת שכינה שהיא לא פחות מופלאה מאשר הנס כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל. כן, הבחינה, כן, הסברנו את זה, אני אומר את זה על רגל אחת. הבחינה הזאת ש כשאדם אוהב את אשתו, היה עם אשתו, והיא נמצאת לידו זה, והוא כל הזמן שם הלב אליה, זה מופלא. אבל מה זה גלות? גלות זה שקדוש ברוך הוא מחליט לגרש אותנו. הוא מתייאש מאיתנו, הוא אומר, אני מרחיק אתכם. ולמרות שקדוש ברוך הוא מרחיק אותנו, זה כאילו כמו אחד שמרחיק את אשתו, אבל בעצם הוא לא מרחיק את אשתו, הוא מרחיק את אשתו, אבל הוא נמצא, הוא כל הזמן נמצא, מתייצב מרחוק, הוא כל הזמן דואג שלא יפגעו בה, שולח לה מתנות בלי שיתדע לזה, כלומר זה לפעמים ביטוי של אהבה עוד יותר גדולה מאשר בזמן אהבה, כלומר זה שהקדוש ברוך הוא דואג לישראל, גם כשאנחנו נמצאים במצב של גירושים, כאילו, גם במצב שאנחנו נמצאים במצב של פירוד, לא גירושים, כן, במצב של פירוד, של מרחק, זה משהו, זה נס הניסים, זה נס שקשה להבין, זה כל כך מעיד על אהבת הקדוש ברוך הוא אותנו, שגם גם כשהוא מחליט להרחיק אותנו ממנו, הוא ממשיך לדאוג לנו בצורה נסתרת, זה אפילו זה עוד יותר לישמה כזה, זה עוד יותר מלמד את זה שזה אהבה שקשה להבין אותה אפילו. כן, אם הקדוש ברוך הוא החליט להרחיק אותנו, אז יאללה, הרחיק אותנו. מה כל כך כל הזמן דואג לנו, ממשיך לדאוג לנו? זה הבחינה הזאת של הרשב"א. אז זה שנים הפכו, ודיברנו על הבחינה הזאת גם של של מה היסוד הזה של לנצח. כן, היסוד הזה של מה הולך איתנו לנצח. אז גם כשאנחנו אומרים שזה הולך איתנו לנצח, אז נצטרך אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מדברים על הנצח, על שזה פורים, זה הערה שלא רק מתאימה לגולדים, אגב, מתאימה לארץ ישראל. מה הכוונה מתאימה לארץ ישראל? מתאימה לארץ ישראל לאיזה שלב? לשלב של אנחנו נמצאים עכשיו, של חזרה, של המאבקים שיש עכשיו, או זה גם לשלב של המנוחה שבית המקדש ייבנה, או גם לשלב אפילו של אני יודע מה, של עולם הבא, איפה זה הולך, עד איפה זה מגיע, כן, עד מתי אנחנו נלך עם הפורים הזה. כן, מה שהרמב"ם בכל אופן אומר, שהפורים הולך יותר לדרך יותר מצחית מאשר פסח, שבועות וסוכות. כלומר, המועדים ייבטלו, כלומר, יהיה, זה בכל אופן מה שמדויק ברמב"ם, שיהיה תקופה שהערת המועדים יתבטלו, ובכל אופן עוד איזה הערת פורים היא לא תתבטל. כלומר, פורים זה יותר מאשר הערת מאשר הערת הזמנים שנקבעו זכר יציאת מצרים ומתן תורה וחג הסוכות. כמה? עד איפה זה? זה באמת דברים שצריכים להעמיק בהם, וזה אולי ניגע בזה עוד היום קצת. אז להבין את העניין הזה של מה נבנה פה איזושהי מדרגה שהיא נצחית יותר. יותר אפילו ממה שנבנה מפסח, שבועות וסוכות. אז אתמול בשיעור גמרנו עם הסיפור של שאול. כן, דיברנו אתמול מאמר חז"ל על השושלת המופלאה של עבודת השם שרחל יסדה. רחל יסדה סוג עבודת השם שחז"ל אומרים לה זה סוג עבודת השם של צניעות. כלומר, יש שני סוגים של עבודת השם. יש עבודת השם של לאה, וזה עבודת השם של הודעה, ויש סוג עבודת השם של רחל, שהיא סוג עבודת השם של צניעות. וחלוקה זה יותר סוג עבודת השם של הודעה. ופורים זה יותר סוג, זה יותר בחינת לאה. פורים זה יותר חנוכה, אמרנו, זה בחינת לאה. ופורים זה יותר בחינת עבודת השם שרחל יסדה. וחז"ל אומרים שרחל יסדה את השושלת הזאת של הצניעות, שזה עובר דרך שאול. שאול נלחם עם עמלק, כלומר, זה חז"ל כבר עמדו על הדבר הזה, שכל פעם שנפגשים עם מלחמת עמלק זה קשור ליוסף. בני יוסף, אין זרוע של עשיו נמסר אלא ביד בניו של יוסף. כלומר, המלחמה עם עמלק היא קשורה ליוסף, כן, המלחמה הזאת. אז אתמול דיברנו על זה, על רחל, שיסדה סוג עבודת השם של צניעות, אז אתמול דיברנו קצת על העניין של רחל, ושאול, שגם הוא אחד מהביטויים של הצניעות, ואסתר, שבוודאי, מי שלומד אור חדש, רואה כמה מהר"ל מרחיב העניין הזה של עבודת השם של אסתר, שהיא כשמה כן היא, באסתר. כן? ואסתר מן התורה, אסתר אסתיר, זה כוח של עבודת השם בצורה של צניעות. השיעור הזה זה חלק משיעורים על נתיב הצניעות. אנחנו בדיוק עכשיו לומדים בשלושה שבועות האחרונים. לא כל כך למדנו, אבל בסיסית, זה היה הזמן שהיינו צריכים ללמוד על צניעות. נתנו שלושה שיעורים רק לזה. אז זה אסתר, ואתמול הזכרנו את זה שגם מרדכי, המהר"ל לוקח גם את מרדכי לסוג עבודת השם של צניעות, כי הרי חז"ל אומרים שמרדכי מן התורה מניין מרדכי, שזה כנגד הכתורת, והכתורת היא מוגדרת עבודה שבחשאי. כלומר, יש הבדל בין עבודת הקורבנות, כשהיו עובדים את הקורבנות, היו מדברים, היו אומרים, כשזורקים את הדמים, יש עניין לדבר, להגיד אחת, אחת ואחת, זה יש הרבה דיבור. לעומת זאת, בעבודת הקטורת, היא בחשאי, כן, היא נעשית בשתיקה. כן, חוץ מהשחיקה, את הכל יפה לפסמים, השחיקה, אבל העבודה כשלעצמה היא נעשית בשתיקה. אז חז"ל קוראים לקטורת, לעבודת הקטורת, עבודה שבחשאי, ובוודאי שעבודת הקטורת היא קשורה לעבודה שהיא נעשית גם לפני ולפנים מבית בקודש הקודשים, שהיא גם נעשית בעבודה של חשאי. אז דיברנו על העניין הזה של איזה סוג עבודת השם שהיא קשורה לכוח הזה של הצניעות. אז דיברנו על זה ש ההבדל המהותי בין המלאק לבין שאר העמים, כן, למה? היינו מאבקים עם הרבה עמים אחרים. אז מה ההבדל המהותי בין המלאק לבין שאר העמים? שכל העמים האחרים, הם לא אומרים שהמציאות זה רק מה שגלוי. הם עובדי עבודה זרה, או יש כל מיני תפיסות בשביל מה יש בעולם, מה, כן, מה הסוד של העולם, אבל עובדי עבודה זרה ודאי גם הם מאמינים במיסטיקה, הם גם מאמינים שהמציאות היא ציור של משהו, כן, לא רק מה שאתה רואה בחלון הראווה זה מה שיש, אלא יש גם משהו מעבר למה שאתה רואה בחלון הראווה, וזה כל העמים האחרים. אבל המלאק, סב, זה מתחיל לסב, אחרי כן המלאק, שם המאבק הוא על עצם השאלה הזאת, האם יש נסתר? האם יש משהו שהוא בכלל פנימי, או שאתה כופר בכלל שיש משהו פנימי? היום קשה לנו לחשוב על הדברים האלה, כי היום התפיסה של המלאק היא מאוד שולטת. כלומר, התפיסה המציאות זה רק מה שאתה רואה, מה שאתה מרגיש, מה שאתה חי את עצמך הזה, זה תפיסה המלאקית. כלומר, התפיסה הזאת שהמציאות היא רק הגלוי, ואין משהו פנימי במציאות, זה התומעה של, זו התומעה של המלאק, שהוא כופר בכך שיש משהו מעבר. וממילא אנחנו מבינים שהמאבק מול התומעה של המלאק, מול הרוע של המלאק, זה המאבק מול הרוע של המלאק, הוא קשור לבירור הזה. האם העולם הוא מה שנראה מבחוץ, או העולם הוא הפנים? העולם הוא מה שנראה מבחוץ, או העולם הוא הפנים? וזה העניין של הצניעות. מה זה העניין של הצניעות? העניין של הצניעות, למה אתה מצניע? אתה בעצם מצניע את החוץ כדי לצייר. אדם שהוא צנוע, אז מה הפירוש של צניעות? זה האדם שהוא צנוע, הוא בעצם מצייר לעצמו על ידי ההתנהגות הצנועה. אז הוא כל הזמן מצייר לעצמו שעיקר המציאות היא לא הרובדים החיצוניים, אלא עיקר המציאות זה הרובדים הפנימיים. אז דיברנו אתמול על קצת על שאול, שזה היה הצניעות של שאול, וכשניתנת המשימה לשאול להילחם בעמלק, כלומר, אנחנו רואים שגם דוד המלך אולי נלחם במלך, אבל אנחנו רואים שעיקר המצווה, כי אנחנו מדברים על מלחמת המלך, זה יהושע הצטווה במלחמת המלך, שאול מצטווה במלחמת המלך, אחרי כן מרדכי, כלומר, מלחמת המלך בסופו של דבר, היא התפקיד של הצנועים, של אלה שמפתחים את סוג עבודת השם של צניעות, שעל זה אנחנו, זה סוג עבודת השם שעליה אנחנו מדברים עכשיו, ולכן עיקר מלחמת המלך היא ניתנת לשאול. עכשיו, פה אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה, לאיזשהו ביטוי שמאוד העיר לי את העניין, כן, זה פסקה שלמדתי השנה בשם ישמואל, הוא שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה. אם יש איזושהי משימה להכריז זרו של המלאק, למה את המשימה הזאת לא גמר יהושע? למה יהושע לא מכריז את כל זרו של המלאק? למה זה לא נגמר בזמן יהושע? למה המשימה הזאת של מחיית המלאק היא לא נגמרת על ידי יהושע? מי יש לו יותר טוב ממשה רבנו? אם יהושע ש... ויעשו את מלחמת המלאק. למה באמת לא... בזמן יהושע לא נגמר מלחמת המלאק? אז אומר השם שמואל עיקרון, יסוד. מלחמת המלאק זה איזשהו ברור מאוד מאוד נוקב בין הטוב ובין הרע. והיכולת להילחם בעמלק, היכולת לחשוף את העמלקיות בעולם, ומילא גם בעמלק, זה בנוי בצורה כזו שכשאתה חושף את העמלקיות, ממילא אתה היא נאבדת. כלומר, כשאתה מצליח לחשוף את העמלקיות, אז היא בעצמה פוגעת בעצמה, או היא כל כך, כל מה שהמלאק מצליח להיות בעולם, זה בגלל זה שהוא בתחפושת. זה העניין הזה של התחפושת, אחד מהטעמים של התחפושת, אני חושב שהוא בא, שאחד מהטעמים של המנהג התחפושת, זה מה שכתוב אחרי מיטת אהרון, מה כתוב שם, שעם ישראל הולך ונלחם עם הכנענים. וכתוב שבעצם זה לא היו כנענים, זה היו המלאקים שהתחפשו לכנענים. כלומר, כנגד התחפושת הזאת, שהמלאקים התחפשו לכנענים, זה אחד הטעמים של התחפושת. בפורים. אז מה העניין פה? העניין הוא שבאמת הרע, המלאק הוא באמת כל כך רע, כל כך אין בו שום רצון להיטיב, והוא כל כולו, הוא רוצה עולם מאוד מפורד, מאוד לא, שהעלי מנצח, או אפילו לא שהעלי מנצח, הוא רוצה עולם בלי חוק אפילו, כן? העיקר, הוא רוצה בלגן, עולם שאין בו שום, אין בו שום חוק ודברים מוסריים שיגרמו לאנשים להתנהל לפי איזה שהם קודים מסוימים. הוא רוצה שהטבעיות הברברית והנמוכה של הבן אדם היא זו שתנהל את העולם. והדבר הזה כלעצמו הוא דבר מאוד 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 הרסני. גם זה היום כשאנחנו מדברים על זה, אז זה רעיונות שאולי יש כאלה דוגלים בהם, כן, אבל בוודאי אנחנו יודעים שזה מאוד 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 הרסני. אז אומר בכל אופן השם ישמואל, שהמאבק עם המלאק הוא מאבק בבירור הזה שבין הטוב והרע, הוא בירור שילך איתנו במשך כל הדורות. וכשכתוב בתורה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, הפירוש של זה הוא שהבירור הוא חייב לעשות בצורה מדורגת. זאת אומרת, הבירור צריך לעשות בצורה כזאת שכל פעם כשהטוב מצליח לקנות איזושהי מדרגה, אז יש לו את הזכות או יש לו את היכולת לחלות עוד חלק מן הרע. והמלחמה הזאת היא תלך איתנו עד ימות המשיח. כתוב מדור דור, מדור של משה רבנו עד דורו של משיח. אני לא בדקתי את זה, האם אמרתי לכם את זה אתמול, על האם במלחמת גוג ומגוג באיזושהי דרך שורה גם למלחמת עמלק, כי אני לא יודע איפה מוצאים שיש נבואות על מלחמת עמלק לעתיד לבוא. כלומר, יש מקורות לזה שמלחמת עמלק אין כיסו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שתיגמר המלחמה בעמלק, אבל באמת לא מספיק בדקתי איפה יש נבואות על מלחמת עמלק בעתיד. יכול להיות שזה מוסתר בתוך מלחמת גוג ומגוג. אני את הנקודה הזאת לא מספיק בדקתי, אמרתי שהשנה אני אבדוק את זה. כלומר, זה איזה שאחד, עוד יש לי שיעורי בית לשיעור הזה, כן, לבדוק את הדבר הזה, אבל ככה אני חושב. עוד לפני שמצאתי בזה מקורות, אז אני מתנבא שזה ככה. שיש איזה משהו שמלחמת עמלק היא תמונה בצורה נסתרת במלחמת גוג ומגוג. אני צריך להוכיח, להביא מקורות לדבר הזה. אז אבל העיקרון שאומר כאן השם משמואל הוא עיקרון מאוד מאוד פשוט. להפך, שלוש מצוות מסתובבו ישראל בכנסתם לארץ, אני יוחנן המלך, להכריז צבא של המלך ולבנות בית המקדש. בית המקדש זה כבר זמן השלום, זה גמר, זה אחרי המלחמה. כן, המלך זה תקופת המלחמות לפני תקופת השלום, כן, לפני תקופה של בניין בית המקדש. אז קודם כל אומר השם משמואל שפשוט העניין שמשה יהושע לא גמר את מלחמת עמלק כי קודם כל זה עוד היה מצב שלפני שקיבלו תורה, ואחרי כן מתן תורה היה את הנפילה של חטא העגל, ואחרי כן הנפילה של חטא העגל לא הגיעו למצב של תיקון שלם במדבר, עוד לא הגיעו למצב של תיקון שלם, אז אם אי אפשר לעשות אז אי אפשר לעשות, אי אפשר לגמור את הסיפור של המלחמה ברע בצורה שלמה. והוא אומר את זה ככה, הדברים האלה הם היו מוכרים לי קודם, אבל הוא נותן את זה שהיא המשלה, שהיא אני חושב חשובה להסביר את הדברים. הוא אומר זה דומה לפרי וקליפה. לפרי וקליפה. שאנחנו נמצאים בעולם שיש בו טוב ורע. הבירור הזה שבין הטוב והרע, אם אתה עושה את הבירור בין הטוב והרע כשעוד לא הובשל העולם לבירור הזה, אז אתה פוגע, אז גם אתה לא פגעת, זה כמו פרי. כשיש הפרי בשלב הראשון שלו, הקליפה והפרי שבתוכו הם לא נפרדים, הם מעורבים. התערובת הזאת שבין הטוב והרע שיש בתוך הפרי היא גם מגינה על הפרי שהפרי יכול להמשיך לצמוח, והיא גם מגינה על הקליפה שעוד אי אפשר לקחת אותה, אי אפשר להיפטר ממנה, אנחנו צריכים אותה עוד. כלומר, יש שלבים בעולם שאנחנו צריכים לחיות כל הזמן, עוד אי אפשר לעשות את המלחמה בין הטוב והרע. יש הרבה זמנים בעולם שאנחנו חיים עם הטוב והרע. והזמן שאפשר להגיע למלחמה עם הרע, הוא דורש הבשלה. הוא דורש שגם הפרי יבשיל וגם שהקליפה תתקשה. כלומר, זה דורש שגם הרע הוא יגלה, נחשוף את זה שהרע הוא באמת רע. שהרע הוא קשה, הוא קליפה, הוא כבר יבש, אין בו שום לחלוכית של הפרי, והוא כבר באמת אפשר להיפטר ממנו. וגם זה דורש שגם הטוב, הוא יהיה כבר טוב שהוא יכול
לעמוד בצורה כזאת שהוא כן, נפרד לגמרי מן הרע. ככה, זה בעצם המשמעות של מלחמת ישראל ועמלק, זה מלחמה שהיא לא נעשית סתם, היא נעשית בכל שלב שאנחנו בשלים לקנות עוד איזושהי מדרגה, אז אנחנו יכולים לברר לעצמנו עוד איזשהו רע שיש בעולם ולקרף אותו, להיפטר ממנו, ואז לעבור לעוד איזושהי המשלה, ואז עוד פעם לעשות, להסיר עוד איזושהי קליפה. כלומר, המלחמה, מלחמת ישראל ועמלק היא מלחמה שהיא תלויה בהבשלה של הטוב, שהוא, יש פה שילוב של שני הדברים האלה, כלומר, זה כמו בפרי וקליפה, שזה תהליכים שצריכים לעבור מבפנים בטוב, וזה התהליכים גם שצריכים לעבור על הקליפה, רק אז אפשר לעשות את ההפרדה בין הפרי לבין הקליפה. זה מלחמת עמלק. אז הטענה שמסביר השם ישמואל, שהמלחמה תמיד בין המלחמה תמיד עם עמלק, אומר השם ישמואל, היא נעשית על ידי זה שאתה מגביר את כוח הצניעות, אתה מגביר את הכוח הפנימי, אתה בא עם הכוח הפנימי. אז אבל מסביר השם ישמואל שלמה יהושע לא גומר את מלחמת עמלק, כי יהושע יודע שהוא לא הגיע לתיקון הגמור. מה היה הסיפור אצל שאול? אצל שאול גם היה הוויכוח בעצם, או הבעיה שהייתה שם עם שאול, היא ככה. שאול, האלשיך הקדוש אומר, שכששאול שמע את שמואל שהוא מצווה אותו, לך ותלחם בעמלק. מאיש ועד אישה, משור ועד צה, מעולל ועד יונק. אז אלשיך טוען ככה, ששאול הוא שמע את הציווי הזה משמואל. ואמר אלשיך ששאול חילק את הציווי, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי את תחילת הפסוק. את עצם הציווי ללכת להילחם בעמלק, זה באמת הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אבל הציווי הנוסף של גם למחות את הממון של עמלק, את הממון של עמלק, זה כבר הקדוש ברוך הוא לא ציווה, זה כבר שמואל ציווה אותי. עכשיו הוא מסביר את זה, למה? הוא אומר ככה, מלחמת עמלק יש בה מדרגות על גבי מדרגות. המצווה למחות את עמלק וגם למחות גם את כל הממון של עמלק, זה מתאים רק למלחמה הסופית בעמלק. כלומר, זה מתאים רק למלחמה שתהיה בגמר המלחמה עם עמלק, אתה צריך למחות לגמרי. אם אתה לא מצליח למחות לגמרי את עמלק, בוודאי שאתה אין עניין שתמחה גם את הממון של עמלק. כל הציווי שאתה מוחה לגמרי גם את הממון של עמלק, זה לא, זה רק רק כשאתה תגיע לשלב הסופי של מלחמת עמלק, אז המלחמה כוללת גם למחות את הממון של עמלק. אז אמר שאול, במה הרי תלוי הדבר הזה שאני אצטווה, שאני אהיה מצווה גם למחות את הממון של עמלק, בזה שאני יכול לעשות את התיקון הגמור. שאול אמר, שמואל חושב שאני צדיק גדול, אז לכן הוא שמע מהקדוש ברוך הוא שאני צריך להילחם בעמלק, ושמואל, התפיסה של שמואל הייתה, אני שאול מכין כבר את השטיח האדום למלכות דוד שהיא תבנה את בית המקדש. כלומר, זה היה, שמואל בנה את הדברים בצורה כזאת, שאול היא המלכות שנלחמת בעמלק, כן? שלוש מצוות נצטרו ישראל ונשאתם לארץ, להמליך להם מלך, להחריט זרעו של המלך ולבנות את בית הבחירה. אז שמואל חשב ששאול הוא יכול לעשות את התיקון הגמור, ולעשות את כל התיקון הזה שהוא סביב להחריט זרעו של המלך. ואחר אני אבוא דוד ויבנה את בית הבחירה. אבל שאול אמר, שמואל ככה חושב עליי, חושב שאני צדיק, אבל אני הרי יודע שאני לא במדרגה העליונה הזאת, ואז לכן שאול
בעצם טעה, וחשב שלא הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות את מלחמת עמלק בצורה שאיך שהמשיח יעשה את מלחמת עמלק. זה בעצם משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף הוא עושה את המלחמות, משיח בן דוד הוא בונה את המקדש. זה שני השלבים של הגאולה. אז שאול חשב, חשב שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו להביא את התיקון הגמור. ואז חשב שאול שאת הממון של עמלק פה זה אי אפשר באמת עוד להשמיד, זה עוד לא נהפך להיות לגמרי קליפה. אז לכן הוא אמר, אני אקח את הממון של עמלק ואני אעשה איתו איזושהי עבודה רוחנית, אביא אותו לבית המקדש, אביא אותו להשם או משהו כזה, אבל אני עוד לא במדרגה שאני יכול להפוך את זה לקליפה. ועל זה מה ששמואל אומר, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. כלומר, שמבחינת הפוטנציאל כן היית יכול לעשות תיקון גמור. זה השם שמואל שלמדתי השנה, באמת שמסביר את העניין הזה של הפרי והקליפה. אבל מה בכל אופן יש כאן איזה משהו עקרוני? וזה אני חושב שבאחד השנים כבר דיברנו על זה. שאנחנו צריכים להבין שפה אנחנו מגיעים לנקודה הזאת של מה יש בפורים שזה משהו יותר, שהוא יכול לדבר אלינו, כן? שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אז מה יש בפורים שזה איזשהו הערה מאוד גדולה שאנחנו כל כך רוצים להתבשם ממנה. אז דיברנו על כך, אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו רוצים להופיע את הטוב. עכשיו, הדרך להופיע את הטוב זה בנוי בצורה כזאת שצריך לעשות טוב, אבל לא פחות חשוב מזה, ובעומק זה יותר חשוב, זה שצריך להילחם עם הרע. צריך להילחם עם הרע. צריך לברר את הנקודות שבהן אין חיות אלוקית, ואז ממילא החיות האלוקית יהיה לה נוכחות, יהיה לה, כן, נוכל להופיע בצורה מאוד מאוד גדולה את הנוכחות האלוקית. כשאנחנו שואלים את עצמנו לעומק, במה יותר תלוי האור האלוקי? האם האור האלוקי יותר תלוי בביאור הרע או בהופעת הטוב? אז בעומק אנחנו צריכים להבין שהופעת הטוב, האור האלוקי, זה לא שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מקרין שפע אלוקי, אנחנו צריכים רק לא לחסום את השפע האלוקי מלהופיע במציאות. עיקר הבעיה זה שיש המון המון חסימות, יש המון המון דברים שגורמים לאור האלוקי שהוא לא יכול להופיע דרכנו. אז עיקר העבודה, איפה עיקר העבודה שלנו? עיקר העבודה שלנו זה בעשרת המחסומים של האור האלוקי. עיקר העבודה זה בעשרת הקליפות, בעשרת המחסומים. אז כשאנחנו מדברים על זה שמה האור של פורים, נכון שמדובר על שהתחלנו את העבודה הזאת, או הבסיס העבודה הוא נמצא בגלות. אבל למה הבסיס העבודה התחילה בגלות? כי כשהיינו בארץ ישראל, אז המציאות של השכינה שהיא בארץ ישראל, היא גרמה לדבר הזה שבכלל לא טיפלנו ברע. כן, אנחנו היינו מלאים טוב, אז לא טיפלנו ברע. היינו במצב כזה שסוג עבודת השם שלנו הייתה יותר שיש נבואה, יש בית מקדש, יש שכינה, וזה איזשהו דבר מופלא שקשנו להבין איך זה עובד, שבכל ימי בית ראשון שיהיה בהם את המדרגות הרוחניות העליונות מאוד, אבל צמוד לזה יש גם יצר הרע גדול. כלומר, בסופו של דבר לא הצלחנו לטפל ברע. לא הצלחנו לטפל ברע, כלומר, לא היה שם בכל ימי בית ראשון, היה המון הופעה טוב, אבל לא היה שום טיפול ברע. לא התעסקנו עם הרע. וגם יכול להיות שזה באמת ככה, שככה צריך לעשות, שמתחילים קודם כל חזק את הטוב. אבל אחרי שאתה מחזק את הטוב, אחרי שאתה מבשיל, זה כמו שאנחנו מסבירים, אחרי שאתה כבר הצלחת להבשיל, אז אתה מגיע לתקופה שאתה יכול גם להתחיל לטפל ברע. לטפל ברע ולבוא ולהגיד את הדבר הזה, הרע הוא רע, כן, הרע הוא רע. ו ומהבחינה הזאת אנחנו כבר יכולים להתחיל להבין למה יש משהו בפורים שאנחנו כל כך מתלהבים ממנו. נכון שהפורים הרגיל היה הוא בגלות, הוא חג שנוצר בגלות. אבל מה ההבדל המהותי בין זה שאנחנו עכשיו פה נמצאים בארץ ישראל, חוזרים לארץ ישראל עכשיו, לבין מה שהיו, מה שעם ישראל היה בימי בית ראשון וימי בית שני בארץ ישראל? ההבדל המהותי שכשעם ישראל היה בימי בית ראשון בארץ ישראל, אז הוא היה עם הרבה טוב, אבל בלי שום מלחמה עם רע. אנחנו, כשאנחנו חוזרים פה לארץ ישראל, אנחנו חוזרים אחרי דורות על גבי דורות שעשינו עבודה כנגד הרע. כל הגלות זה להתעסק עם הרע, זה להתעסק עם החושך. ואנחנו כל, אנחנו, כן, עם ישראל, מתנים על גבי מתנים של איך להתמודד מול כל החושך הזה של הגלות, מול כל הקליפות האלה של הגלות. ואז אנחנו פה מגיעים לארץ ישראל מתוך המצב הזה, אז זה לגמרי אחרת. כלומר, השמחה, גם היום יש לנו עוד הרבה מה לעבוד על הורדת הרע, אבל יש לנו את הבסיס הזה, פורים הוא הבסיס לכך שאנחנו לא רק שייכים אל הטוב, אלא אנחנו שייכים אל הטוב בצורה כזאת שאנחנו הולכים וממיתים את הרע. זה ברור הרבה יותר עמוק, הטוב הוא נהיה עצמי לנו, אנחנו לאט לאט מורידים את האלטרנטיבה בכלל שיהיה לנו שייכות על הרע. אנחנו הולכים ומורידים את האלטרנטיבה שיהיה לנו שייכות על הרע. זה פורים, פורים זה לבסס את הדבר הזה שהרע לא מושך אותנו, אין לנו מגע עם הרע. כן, הרע הוא כלום בשבילנו. זה העבודה של פורים, שהרע הוא כלום בשבילנו. ואת העבודה הגדולה הזאת שהרע הוא כלום בשבילנו, אנחנו לוקחים, שואבים כוח, אנחנו עכשיו מקדישים כמה מילים לצניות של אסתר, כן? שואבים כוח מאסתר, כן? מהכוח של אסתר, איך שאסתר הביאה לנו את העוצמה הזאת שלא להחשיב את הרע. גם זאת, אני זוכר שהיה אחת השיחות שדיברנו על זה, אני חלק גדול ממה שאני אומר, זה דברים שקצת דיברנו גם שנים עברו, אבל כל שנה עם ההסברת הדברים שלה. אז מה אנחנו שואבים מאסתר? אז אסתר הרי, זה דבר הרי מופלא. שאסתר, כן, כל שנה אנחנו שואלים את השאלה הזאת, על שיטת הרמ"א. שהרמ"א אומר, איך מקבלים את עד אלו ידע? ונאמר אמר לברוך מרדכי, אדם ישתה קצת יין ולך לישון. בחיים לא זוכר כזה דבר שאנחנו עובדים את השם על ידי זה שאני יושן. ממתי אדם עובד את השם על ידי שינה? מה זה עבודת השם הזאת של עד אלו ידע שתלך לישון? מה, אתה עובד את השם כשאתה הולך לישון? אז ההסבר לעבודת השם מתוך שינה, כלומר, עד לא ידע בצורה שהרמ"א אומר, אז אני חושב שזה רומז לאסתר. מה הכוונה? אסתר נמצאת בגלות. ואסתר נמצאת ממש בגלות! היא נמצאת בבית אחשוורוש. והיא בתוך תוכה, היא כל כולה נשמה, נערה, יהודית, ישראלית, שהיא רוצה את כל האורחות החיים הישראלים היהודיים, והיא נלקחת למקום שהוא הכי אנטיתזה לתכונה המופלאה שלה, כן, להיות צדיקה, להיות, ללכת באורחות ברוכות ישראל. ומה העבודה שאסתר צריכה לעשות? והעבודה הזאת, מרדכי כל הזמן דואג שהיא תעשה את זה. כן, כמה שנים היא נלקחת בשנה השביעית לאחשוורוש, ועד השעה, עד השנה ה-12, כלומר חמש שנים אסתר יש לה עבודה יומיומית. מה העבודה היומיומית של אסתר? זה להיכנס לארמון שהוא נוצץ מאוד ולהרגיש שזה דבר דפוק, להרגיש שזה כלום, לבטל את כל היופי של הארמון, לא להחשיב בכלל את הארמון. בטח חשברוש קנה לה בגדים יפים, זה היא צריכה ללבוש את בגדי מלכות, משהו כזה, בכלל לא להרגיש שהיא הולכת כמלכה. היא צריכה כל הזמן לבטל את כל המציאות החומרית, כן, את כל הדבר הנוצץ הזה שהיא רואה בבית אחשוורוש. אז היא צריכה, זה הרי, זה מה שהסברנו, מה זה מידת עצמיות? מידת עצמיות זה היכולת שאת החיות שלך אתה לא מקבל מהצדדים הגילויים של החיים, אלא אתה מקבל את החיות שלך ממה שבתוכך, מהעצמיות שבתוכך. זו העבודה שאסתר צריכה לעבוד חמש שנים, אסתר צריכה להיות מנוכרת לכל המציאות החיצונית שלה. והיא כל כולה נמצאת באיזשהו נתק כזה מהמציאות החיצונית. זה מה שחזר אומרים, אסתר קרקע עולם. אסתר היא התייחסה לכל המציאות שסביבה, זה כלום בשבילה, היא מבחינתה אדישה, היא הייתה צריכה להמית את כל ההרגשות שיכולה להיות לאישה שהיא נמצאת בארמון של מלך, עם כל מה שיכול להיות בארמון הזה של המלך. כן? זה העבודה של אסתר, זה עבודת הצניעות של אסתר, להמית את כל זה להיות אדישה כלפי כלפי הדבר הזה. ראיתי משהו מופלא במערד. חז"ל אומרים שרבי שמעון בן גמליאל אומר, בשלושה דברים אני אוהב את הפרסיים. כן? אחד מהדברים שהם צנועים. אז אומר המערד, למה, עכשיו, ברור שהצניעות של הפרסיים היא צניעות מאוד פרוצה. כלומר, זה צניעות כזאת שהיא נועדה כדי להגביר את התאווה. כלומר, גם כשאתה צנוע, אז אתה יכול להיות צנוע כי אתה מכיר בערך הצניעות, אתה באמת מחפש את הפנים, ואתה יכול להיות צנוע כדי להגביר את התאווה. אז הצניעות של הפרסיים היא צניעות חיצונית, לא צניעות אמיתית. כן, הוא משבח את ההתנהגות החיצונית של הפרסיים, לא שהוא מתלהב מהעם הפרסי שהוא באמת צנוע. כן, זה ההבחנה בין הצניעות הפרסית לצניעות הישראלית. אז אז ככה כתוב, אומר המהר"ל, למה באמת מודגש הדבר הזה שהפרסים הם צנועים? כי אחרי הכל הקדוש ברוך הוא מרחם, ריחם על אסתר, והוא לא רצה שבת ישראל היא בסופו של דבר תצטרך לחיות חיים של זנות, חיים של מכוערים, חיים זה. אז הוא הביא את אסתר למציאות חיצונית של התנהגות של צניעות. בפועל אחשוורוש כל המחשבות שלה הן מחשבות של טומא ושל יצרים. המחשבות של אסתר כולה הן מחשבות של צניעות. בפועל כאילו אסתר יכולה, הקדוש ברוך הוא כאילו דואג שאסתר לא תצטרך להיות מבוזה ולשמור על הכבוד של אסתר, אז הפרסים צנועים, חיצוני. כן, אבל אצל אסתר זה באמת נשאר הדבר האמיתי. אני חושב שזה הפירוש של עבודת השם של שינה. מה זה הבחינה הזאת של השינה? הבחינה הזאת של השינה, עד לא ידע בן אמור המן ברוך מרדכי. נגיד את זה, עד לא ידע, אתה לא מתפעל ממה יש בעולם סביבך. לא אכפת לך אם עכשיו אתה נמצא בתקופה של ברוך מרדכי, או אתה נמצא בתקופה של ארור המן. אתה רגוע, אתה חי, אתה כל כך רגוע, כל כך שלם, שאתה אתה בעצם משתיק כל רגע שיכול להיות לך מזה ש... מי נמצא פה? היממה נמצא פה? מולך נמצא פה? אתה מצליח להשליט בתוכך שאתה חי את החיים שלך בכזו עצמיות שלא אכפת לך איפה אתה נמצא חיצונית. אז זה בא לידי ביטוי בשינה. כאילו, פעם אמרנו על השינה שהיום אנחנו הולכים לישון, אז באמת אנחנו לא מבינים מה זה עבודת השם בשינה. אבל אדם שנמצא במצב של גזרה של המן, או אני יודע מה, כן, להבדיל, או אני לא יודע אם זה להבדיל, אדם שיש נמצא באיזשהו מצב של, כן, ניקח את גלעד שליט, או מישהו שנמצא באיזה גטו של נאצים או משהו כזה, הוא יכול להירדם? לא יכול להירדם. כל אלה שעברו את השואה הם לא נרדמים בכלל בלילה, יש להם סיוטים. כן? אין להם נינוחות. השינה היא שאתה מצליח לחיות את החיים שלך בעצמיות כזאת שלא משנה לך בכלל העולם שלי בחוץ. כאילו זה הכוונה של לקיים את עבודת השם של עד אלו ידע בן הוא אמר לברוך הוא מרדכי בדרך של השינה. אז זו המדרגה הראשונה של אסתר, שאסתר היא מאוד כן, העבודה הגדולה של אסתר זה מאוד לא להחשיב את המציאות החיצונית. אז לכאורה על פני הדברים זה לא מתאים לזמן הגאולה, שאנחנו כן מחשיבים את המציאות החיצונית, ואנחנו נדבר על זה עוד רגע. המדרגה הבאה של אסתר, מידת הצניעות של אסתר היא לא רק, כן, יש את המדרגה של צניעות של אסתר, שזה עד שהיא, עד שמרדכי אומר לה ללכת לאחשוורוש. ברגע נוצר מצב אחרי 5 שנים של מרדכי אומר, אל תדמי בנפשך, את צריכה ללכת לאחשוורוש. הרי מה קורה שם? שמה מרדכי אומר לאסתר משהו מטורף, או משהו הפוך ממה שאסתר הייתה צריכה להתנהג עד עכשיו. עד עכשיו מרדכי אומר לאסתר כל הזמן, תולכת לאחשוורוש, אל תתרשמי ממנו, אל תתייחסי אליו, אל תדברי אליו כל כך יפה, זה ריתק את אחשוורוש. איך הדבר הזה שיש פה איזו אישה צנועה, כלומר הצניעות של אסתר, זה מה ש... כן, ריתק את אחשוורוש, מצא חן, יש שיטה מקובצת. על מה? על קלה כמותי, על קלה נאה וחסודה, כן? שבית הלל אומרים, שאומרים קלה, לא אומרים קלה כמותי, אלא אומרים קלה נאה וחסודה. אז שואלים הראשונים, איך אתה משקר? איך יכול להיות הדבר הזה? הרי... אז אומר השיטה המקובצת, לא, זה לא שקר. כי העניין של יופי זה עניין סובייקטיבי, זה לא עניין אובייקטיבי. ואם החתן בעיניו זה יפה, אז זה בסדר, אפשר להגיד לו קלה וחסודה. הוא אומר, הנה, אנחנו רואים שיופי זה משהו סובייקטיבי, אנחנו רואים שאסתר ירק רוקת הייתה, כלומר שאובייקטיבית כאילו היא לא הייתה יפה, אבל בכל אופן היא נושאת חן וחסד בעיני כל רואיה. עכשיו, איך, מה היה המגנט של אסתר? איך היא נושאת חן וחסד בעיני כל רואיה. בדרך כלל אישה שהיא רחרוקת, אישה שהיא לא נאה, אז היא, כשהיא הולכת, אז היא מרגישה לנעים. היא מנסה כל הזמן, משהו לא טוב לה עם עצמה, נכון? היא רחרוקת, זה לא נעים לה עם עצמה זה. ואסתר היה לה איזה סוד פנימי, איזה קסם פנימי, שהיא כל כך הייתה עצי. כל כך לא החשיבה את החיצוניות ש... כל כך הרגישו שהיא לא צריכה להתנצל על זה, זה חן זה היה איזושהי התנהגות מיוחדת של אסתר, שהיא כל כך עם אישיות עצמית כזאת שבכלל לא... כן, שזה לא... שכל מי שהם ביתה במגע, הוא מרגיש שיש בה איזה קסם מיוחד, שהיא מסתירה איזה משהו מיוחד מאחרי ההתנהגות הזאת. היא מסתירה את העצמיות הזאת, את הפנימיות הזאת. זה מה שמושך את החשברוש, הקסם הזה, החן הזה המיוחד שיש לאסתר. אבל איך החן הזה נעשה על ידי זה שאסתר היא לא נותנת את עצמה בקלות, היא תנועה, היא לא... עכשיו בא מרדכי ואומר לאסתר, עכשיו אין ברירה, עכשיו את צריכה את חשברוש, ואת צריכה ללכת אל המלך החשברוש, ואת צריכה להתקשט, ואת צריכה להגיד לו מילים טובות, ואת צריכה להחשיב אותו, ואת צריכה כן, לשחק את זה כאילו את מאוד רוצה אותו, וזה ממש הפוך מכל מה שהיא הייתה צריכה להתנהג עד עכשיו. עד עכשיו ההנהגה של אסתר הייתה הנהגה של לעשות איזשהו נתק בין העולם הפנימי שלה לבין המציאות החיצונית. עכשיו אומרים לה, לא, את צריכה עכשיו להיות חלק מהמציאות, את צריכה להיכנס לפוליטיקה הזאת, את צריכה, את לא יכולה עכשיו להיות מנותק לאכול את הזרעונים שלך, זה את צריכה עכשיו לאכול ולשבת במשתה עם החשברוש ועם המת, וזה, את צריכה להיות חלק מהחבר'ה שם. אז איך היא תשמור על עצמיות שלה? איך כאן אסתר שומרת על עצמיות שלה? אז פה זה דבר מאוד מאוד עמוק. זה מה שחז"ל אומרים, משהו מאוד מאוד עמוק, שהיא עומדת לפני המלך, אז היא לא עומדת לפני המלך אחשוורוש, אלא היא עומדת לפני מלכו של עולם. זאת אומרת, אסתר צריכה עכשיו לצייר איזשהו ציור מאוד 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 עמוק. האדם הצנוע, כן, מהי מידת הצניעות? מידת הצניעות היא המידה שבן אדם לא נתפס להופעה החיצונית, אלא הוא מבין שכל ההופעה החיצונית זה בגלל, ויש מאחריה איזה משהו מאוד מאוד פנימי עמוק. עכשיו, אז השלב הראשון של הצניעות הוא חייב לעבור דרך זה שאתה מתנתק קצת מהחיצוניות. אבל השלב הבא של עבודת השם היא שאתה לא צריך להתנתק מהמציאות, אלא אתה צריך לגוע במציאות, אבל לגוע במציאות, כשאתה נפגש עם מלך בשר ודם, אז אתה צריך לצייר לעצמך שאתה לא נפגש עם מלך בשר ודם, אלא אתה נפגש עם מלכו של עולם. אבל אתה צריך אתה צריך להצליח לקחת את העולם החיצוני שאתה נפגש בו ולתת לו ציור מעולם אחר. כשאסתר הלכת ונכנסת עכשיו אל חצר אל המלך אחשוורוש, אז היא צריכה להתייחס למציאות החיצונית, אבל היא צריכה להתייחס למציאות החיצונית כשליחות, בצורה כזאת שכל מה שהיא עושה, היא עושה את זה מתוך הבנה שזה חלק מן השליחות האלוקית שנגזר עליה להיות חלק מן הצלת ישראל, והיא צריכה באמת לפתח בתוכה כל הזמן את החיות הזאת. היא עוד פעם, בוודאי כשהיא הולכת לאחשוורוש, אז חס וחלילה היא לא מקבלת את החיות שלה מאחשוורוש, היא צריכה לקבל את החיות שלה מזה שהיא מצילת ישראל, מזה שהיא עומדת לפני מלכו של עולם, מזה שהיא משתמשת במציאות החיצונית בשביל איזשהו דבר מאוד 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 פנימי. זה העבודה הגדולה של אסתר בשלב השני שלה. אז בעצם זה אומר כזה דבר, אז בעבודת השם שלנו בפורים, אז יש בשלב אחד, כן, השלב הראשון של עבודת השם שלנו בפורים, זה זה באמת כל אחד מאיתנו במשך השנה הרבה פעמים אנחנו מקבלים חיות מהרבה הרבה דברים לא אמיתיים, הרבה הרבה דברים חיצוניים, ואנחנו בפורים צריכים להתפלל, ואנחנו בוכים על זה, ואנחנו שמחים עם זה, ואנחנו רוצים את זה, שכל הדברים החיצוניים הם לא יחשבו בעינינו, אנחנו לא נחשיב אותם, ושבאמת רק הדברים האמיתיים, הנצחיים, הם אלה הדברים שיחשבו בעינינו. זה החלק האחד של העבודה הגדולה שאנחנו צריכים לעבוד בפורים. החלק הבא של עבודת השם בפורים זה החלק הבא של עבודת השם בפורים זה בפורים יש המון המון דברים שאנחנו במשך השנה אולי קצת עושים אותם ואנחנו לא עושים אותם, עם ציורים של 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 מלכו של עולם, עם ציורים של קדושה. ופורים אומרים לנו, תעשו את כל הדברים שאתם עושים כל השנה, תעשו את זה בהרבה יותר עוצמה. ההתענגות, השמחה, השתייה, הזרימה, הליצנות, כל הדברים האלה שאתם כל השנה עושים את זה, ואתם נתפסים אתם עושים את זה סתמה? סתם! בפורים תעשו את זה כחלק זה שאתם נמצאים לפני מרכו של עולם. טוב, אנחנו כבר ב8, רציתי להקדיש גם כמה מילים לעצמיות של מרדכי. אני חושב, כלומר זה דבר שבהרבה שיחות שמעתם את זה, שבאמת המבט הבסיסי שלנו נראה שהצניעות, אסתר היא דמות יותר של גלות, ומרדכי זה יותר דמות של גאולה. ואני חושב שזה נכון, אבל איך זה בא לידי ביטוי בנושא הזה של הצניעות? אז אני חושב, אני אומר את זה ב5 דקות ומתפלל ערבית. שני הדברים נראה שאסתר היא הרבה יותר צנועה, מרדכי הוא הרבה יותר צעקן, הוא הרבה יותר אומרת שלו, ומרדכי הוא מאוד פעלתן, ומאוד גלוי, ומאוד לא מסתיר דברים, והוא לא מסתיר את זה שהוא לא שם על המן. הוא עומד מול המן, והוא פועל המון פעולות. כן, אז לכאורה, את מי הדברים נראה שאסתר היא מאוד מאוד צנועה, ומרדכי הוא אנטיטזה אולי לאסתר, הוא מאוד מאוד שקוף, הוא מאוד 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 גלוי.
שבשער
המלך, הוא מאוד מאוד גלוי. זה ממש, אסתר היא באמת נמצאת בבית אחשוורוש, אף אחד לא יכול לדעת שהיא יהודיה, היא באמת, כן, היא כביכול התבוללה, והיא הפסיקה להיות יהודיה, היא נמצאת עכשיו בבית אחשוורוש, והיא המלכה של אחשוורוש, ונולד ממנה דריאבש, והיא כאילו, הישראליות שלה והיהדות שלה, זה רק ברובד של הנשמה, ברובד שהציל את כלל ישראל, אבל ברובד של הרוח והנפש שלה כביכול היא שבויה. זה רק ברובד המאוד נסתר. היא שייכת אל הקודש, ברובד הגלוי היא שייכת לארמון החשברוש. ומרדכי לכאורה נראה שאין לו את מידת עצמיות, יש לו יותר מאוד שקוף, מאוד גלוי. בכל אופן, הזכרתי שהמהר"ל מדבר על כך שגם אצל מרדכי יש את המבט הזה של הצניעות, וזה המשמעות זה מה שחז"ל רומזים לנו בעניין הזה, שהוא שייך לעבודת הקטורת. אז אני חושב שהפסוק הפירוש הזה הוא ככה. יש מדרגת צניעות שאנחנו צריכים לרכוש אותה בגלות. ובגלות אנחנו נמצאים במצב כזה שהעולם החיצוני מאוד מנוכר לנו, וזה דוחף אותנו לחיות את החוויה הרוחנית שלנו נמצאת במקום פנימי ולא ברובדים החיצוניים. עכשיו, כשאנחנו באים לארץ ישראל, אז לכאורה זה בנוי בצורה כזאת שכל העולם הפנימי שאנחנו היינו שייכים אליו בגלות, אנחנו כשבאים לארץ ישראל מצליחים להופיע אותו גם כלפי חוץ. ואז לכאורה כבר לא צריך להצניע. נכנסתי, אני יצא סוד. המון המון מהפנים שלנו אנחנו מוצאים את הדרך איך להביא אותו לידי גילוי, איך להביא אותו לידי ביטוי כן, בעולם החיצוני. אנחנו מאוד לא, אנחנו כבר חיים מאוד בהרמוניה כזאת בין הפנים לבין החוץ. אנחנו לא צריכים כל כך לכאורה את הצניעות. אנחנו מאוד מרגישים שהפנים והחוץ אצלנו יכולים להיות משולבים. זה בעצם התפיסה שאנחנו כל הזמן מנסים בישיבה, בבית מדרש של מרן הרב, כל הזמן לפתח את זה שאין בכלל סתירה בין הפנים לבין החוץ. ואפשר לחיות חיים שהפנים והחוץ מאוד מופיעים בצורה מאוד אחדותית. אבל דווקא במקום הזה אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים עוד יותר להבין את ה... כן, לרכוש את מידת הצניעות. כי כשמגיעים אל המקדש, כשמגיעים אל ארץ ישראל, כשמגיעים ונמצאים לפני מלכו של העולם ומצליחים באמת, החוץ הוא באמת מתחיל להיות נפלא, אז יכול להיות מאוד מאוד סכנה גדולה שאנחנו נחשוב הפנים הגדול שאנחנו שייכים אליו, הוא בא לידי ביטוי בחוץ, שאנחנו חווים אותו. אנחנו עלולים מאוד מאוד לגשם את העולם הרוחני. כשהחוץ הוא מאוד מאוד מוצלח, כשהחוץ הוא לא סותר את הפנים, אז הטבע האנושי הוא יכול מאוד מאוד להימשך לזה, שאז איפה הרוח נמצאת? הפנים המופלא הזה שאנחנו רוצים להיות שייכים אליו, הוא נמצא בעולם החיצוני. כן, הוא נמצא בעולם החיצוני. אנחנו כולנו יודעים את הדבר הזה, עד כמה אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, שאנחנו מחפשים היום חוויות, מחפשים, אנחנו חושבים שהרוח נמצאת בדברים הממשיים שאנחנו יכולים לחוש אותם, להוציא אותם אל הפועל. ופה במיוחד אנחנו נקראים למידת הצניעות. זאת אומרת, לעולם אנחנו צריכים להישאר עם התובנה הזאת שהסממנים זה לא העשב, אתה לוקח את העשבים האלה מריחים טוב. אבל אומרים לנו, לא, אל תחשוב שהעשב מריח טוב בגלל הצורה הפרטית שיש לו. יש לכל הופעה פרטית, לכל דבר שהוא יוצא מבחינה שיש לו צורה חיצונית, הוא בעומק, הוא לא מבטא את כל מה שיש בו בפנים. יש עוד הרבה מעבר למה שבא לידי ביטוי בכל העולם החיצוני. דווקא כשמגיעים לשלב הזה שהכל מאוד מאוד מבוסם ושהכל מצליח, שחס וחלילה לא נחשוב שמה שנעשה זה מה שיש. העולם הרוחני הוא תמיד מעל ומעבר למה שמופיע בפועל. וזה מידת צניעות שהיא על גבי מידת הצניעות הראשונה. כלומר, יש מידת צניעות ראשונה שהיא לא להתרשם מהחוץ. יש מידת צניעות שנייה לנסות לקחת את החוץ ולחבר אותו אל הפנים. ויש מידת צניעות שלישית שתמיד לזכור שתמיד יש רובדים מעל ומעבר שהם לא, וזה באמת העניין הזה של גם של איך שמרדכי הסתכל על עם ישראל ואיך איך שאנחנו גם בכל פורים מגיעים לדבר הזה, שלא להסתכל
על הדברים במבט החיצוני. ואפילו כשישראל חיצונית הם עושים חטא, כן, הם לא עושים אלא לפנים, אבל יש בתוך, יש, תמיד יש להם איזשהו רובד פנימי שהוא לא בא לידי ביטוי בחוץ. והתפיסה הזאת היא בוודאי נכונה שכשהחוץ לא מתאים עם הפנים, שיש לנו תמיד פנים שהוא מעל ומעבר לחוץ, החידוש של מה שאנחנו אומרים היום זה שגם כשאנחנו עושים מצוות, אז צריכים לזכור שהמצוות זה הצד החיצוני של המצוות של מה שיש בתוכנו, אבל תמיד יש בנו עוד איזה פנים שהוא הרבה ומעל ומעבר למה שבא לידי ביטוי בחוץ. כלומר, תמיד לזכור את כל הגלות שהיא לימדה אותנו את הדבר הזה, שלא להתאפס אחרי הדברים החיצוניים, היא מאוד 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 נזקקת לזמן הגאולה, היא מאוד נזקקת דווקא כשבאים לארץ ישראל, שגם כשאנחנו עושים מצוות וגם כשאנחנו מצליחים להגיע ולגוע באיזשהו נקודות, תמיד לזכור שיש לנו עוד איזשהו פנים הרבה הרבה יותר גדול. וזה באמת איזשהו דבר שנמצא איתנו כל הזמן בפורים, של העד לא ידע הזה, שיש תמיד איזשהו רובד שהוא מעבר לידיעה שלנו, מעבר לכלים שלנו, מעבר למה שאנחנו יכולים להשיג. כן, וזה העבודה הגדולה באמת, שבפורים אנחנו מגיעים לביטחון הזה, שתמיד יש בעם ישראל רובדים מאוד מאוד עמוקים שהם מעל ומעבר ליכולות הפרטיות שלנו ולהצלחות שלנו ולחסרונות שלנו, וזה תמיד יש את הדבר שהוא מעבר, שהוא נמצא במקום מאוד מאוד פנימי ושאליו אנחנו שייכים, ושאותו אנחנו רוצים טיפה להיות יותר מודעים עליו בכל פורים ופורים. בעצם אז בכל פורים ופורים, כשאנחנו מגיעים לפורים, אז זה קודם כל אומר שבכל שנה יש איזושהי עבודה שאנחנו מבשילים למשהו, שאנחנו יכולים לעשות עוד איזושהי מלחמה בעמלק, כן? עוד, להסיר עוד איזושהי קליפה. כמו שאמרנו בשם השם משמואל, שהמלחמה בעמלק היא בנויה על זה שהפרי מבשיל, ואז אפשר להסיר את הקליפה. אז כל שנה אנחנו צריכים להבשיל באיזשהו משהו, ואז להצליח להסיר עוד איזושהי קליפה. והדבר הזה נעשה מתוך זה שאנחנו באמת נהיים בתודעה הזאת שאנחנו שייכים אל הפנים ולא שייכים לקליפות, כי אנחנו מזלזלים בכל החוץ הזה, בכל הקליפות האלה. הקליפות האלה בסופו של דבר הן מבשות, אין בהן חיות. אנחנו את כל החיות אנחנו רוצים לקבל מהפנים, ושכל הפנים הזה אנחנו לא מזלזלים, והוא יכול גם, יש לנו המון דרכי ביטוי שהפנים הזה, אנחנו מוצאים איך להביא לידי ביטוי את הפנים הזה, שאנחנו לא נשארים אביונים בפורים, אלא אנחנו, כן, כולם יכולים לסעוד סעודה. כלומר, זו הדאגה הגדולה של מתנות לאביונים, שהקדוש ברוך הוא נותן מתנות שאף אחד לא יישאר אביון, שכולנו יכולים להרגיש שאנחנו לא צריכים, אנחנו מתחילים עם זה שאנחנו מזלזלים בחוץ, אבל השלב הבא הוא זה שאנחנו עושים סעודה, והסעודה הזאת היא כן, כנגד דיברנו על זה פעם, אבל שזה השלמה למה שהיה. טוב, זה בפורים צריך לדבר על זה, זה רעיונות עמוקים. אז הסעודה הזאת היא, בסעודה הזאת אנחנו מדברים על עד לא ידע, זאת אומרת על זה שאנחנו כל כך שמחים, שתמיד אנחנו בטוחים, יש לנו ביטחון, שיש לנו שייכות אל איזשהם עולמות שהם הרבה מעל ומעבר למה שאנחנו מצליחים להגיע על ידי הבחירה הפרטית שלנו, על ידי זה, ועשיית הדשמיה של האורך כללי הזה של פורים, הוא מביא להרבה ישועה והרבה עשיית הדשמיה. אנחנו באמת מרגישים שהעולם נמצא באיזושהי פרשת דרכים, ושנות גדולות, צוצות אטום, להפציץ זה,
אנחנו מרגישים, מה, מי ידון בדבר הזה? אנשים כאלה קטנים, מה, ראש ממשלה עם שיקולים כאלה, או זה עם יכולות כאלה, זה, הרבנים קטנים, כולנו קטנים, מה? מי ידון בדבר הזה? כשאנחנו נגיעים לפורים, אנחנו שלבים, נרגעים, אנחנו יודעים, יחסית למה שיש בפנים, תמיד כולנו קטנים. גדולה הגדולים! הם תמיד יחסית לפני הפנים, הם קטנים. תמיד אנחנו בטוחים, לא במה שאנחנו בפועל עושים, אלא בשליחות שלנו לסגולה הפנימית, ושיהיה לנו באמת גאולה שלמה.